דיסקו טיקטס, רכישת כרטיסים להופעות מוזיקה חיות בארץ ובעולם. עכשיו באתר ובאפליקציית אקו 99 מיוזיק.
הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום שני, 6 דקות אחרי 7 בבוקר, קיסטוס, מה קורה?
היי, בסדר, בסדר.
מה אתה מתנשף, מה קרה?
עדיין יש לי בחילה, ועדיין אני מרגיש רע. כל פעם שאני מרחיב את התפריט בכלום, בקצת, בטיפה, במילימטר, אני כל כך חרד מכך שהשלם מחיר של דדי, החרדה היא זו שמבחילה אותי, ולא בהכרח העובדה שאתמול אכלתי עוף בגריל ולא עוף מהמרק בתוך הפסטה ברוטב לבן שלי. אני לא יכול לעשות את עצמי יותר. אני באמת לא יכול לעשות את עצמי.
אז שוב אני שאל, פיזית או...
מה? לא, אני מדבר כרגע באמת על לשאת את עצמי, כמובן לשאת את העצמי הלא נהנה מאוכל.
אני יכול לספר לך חוויה קטנה ש... היא מקבילה במובן זה שאני לא יכול לשאת את עצמי, שזה קשור באוכל.
אוקיי.
אבל אתמול בערב, אחרי שאכלתי ארוחת ערב, ובאמת, ואכלתי הרבה במהלך היום, והייתי מאוד שבע, ובאתי בערב למשרדים של ערוץ 10, פתאום ראיתי... כמו...
מחייך אליך.
כמו יהלום קטן, כן, כן. מנצנץ, אתה יודע, במקום אפל.
מה סינבר אותך?
יש במכונה חבילת בפלות, עם טעם מאוד מגעיל, וזה עולה 5 שקלים, אוקיי? עכשיו...
מגעיל או מגעיל טעים?
מגעיל טעים.
בדיוק.
מגעיל שאתה לא... שאתה אומר, בוא נעשה, מה זה לא טעים?
מה זה מגעיל?
אבל אתה אז אוכל עוד אחת ועוד אחת.
ואתה אומר, לא סתם צמקאו, זה חומר שעבד המון המון שנים.
וזה גם חבילה כזאת של 200 גרם.
כן.
שהיא כביכול, אתה יודע, to share.
לא, זה לחמניות ביסט.
אז קניתי את זה והנחתי את זה אמנם בשולחן, אבל אני חושב שאכלתי אני כ-180 גרם. כאילו השארתי בפל אחד למישהו.
הם מוערכים?
הם שמנמנים. יש כמה גרסאות.
למה אתה עושה צורה עגולה עם עגולים?
לא, 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 אני עושה מלבן עם אצבעותיי.
אוקיי.
והוא עווה כזה.
באיזה תוצרת זה?
זה כזה
אליט.
כן, כן.
אבל אליט זה בפלות רגילה.
לא,
זה... וגם חומר הכי רגיל.
לא, זה לא הרגילים.
זה לא בפלות בפלות.
לא בפלות בפלות. לא, לא, זה עוד תת מותג או שזה לא אליט. אני לא זוכר, באמת שלא...
אוקיי.
מן, אכלתי את זה, הרגשתי כל כך רע אחרי זה, והיה לי כל כך טוב, ביחד.
כן.
אז אמרתי, די, תפסיק, אתה באמת...
מזדהים זה.
מזמן כבר לא היית בן 21. מזמן.
כן, בדיוק, אתה כל הזמן פוגש את הגיל בסיטואציות האלה של אכילת היתר. אצלי, עכשיו זה במופך, כי אני חוזר לימים שהייתי חולה בבית והוא מכינים לי כל מיני דברים כאלה, אבל... ואז אתה מרגיש ילד, אבל כן, כל פעם, אני חושב בגילנו, כשאתה אוכל המון, אתה אוטומטית נאלץ להתייצב לא רק מול שאלת הקרס, שאלת המשמעת והיכולת התאפקות, אלא גם שאלת הגיל. זאת אומרת, באמת, ברמת הרגלי האכילה, ברמת הרצון להיטיב עם הגוף, המחשבה הזו שתמיד מעבר אותך, הנה, זה... אב לילדים, זה אני אוכל לשמור על את זה.
שמרצה, שכל היום רק נותן אמירות, זה לא בריא, זה ממתק אחד ביום, הנה פירות, ממתקים.
עשיתי לעצמי על בוקר שייק ירוק. כן, אבל אז מה אתה בערב?
עשית לעצמך בערב?
שייק בבטן מאיבריך הפנימיים. בשייק, שייקרן. אני מאוד מבין אותך. אין לי מה להגיד לך.
והעניין הזה, שאני ממשיך עם הגיל, שככל שאתה מתבגר, אז אותה פעילות לא מספיקה כדי לשמור, והמטאבוליזם הרי משתנה, והגוף יודע להתמודד פחות טוב עם כמויות האוכל.
כן.
זה כבר סייד אפקט שלא תכננתי אותו.
ולמיטב ידיעתי הוא הולך ומחמיר.
תודה. אתמול הסתיימה הפרשה שליוותה אותנו הרבה זמן. בועז הרפז ירצה 200 שעות עבודה, 220 שעות עבודה לתועלת הציבור, בהסדר טיעון שכזה. אני מאוד שמח שזה קרה, כי זאת פרשה שלא הבנתי בה כלום.
ברור.
איש לא הבין בה כלום.
בשום דבר. היא נגמרה כי הם הרימו ידיים בניסיונותיהם להבין בדיוק. את הפרשה.
גלנט, אשכנזי, הוא כתב שופטים. את המסמך, כן. שופטים כתבו בפסק הדין, תש כוחנו.
פרשה איננה מובנת, ולפיכך ירצה עבודות שירות.
כן. אני לא משתגע לעונש הזה כקונספט, שעבודה לתועלת הציבור היא בענישה, אבל זה כבר לנושא אחר לחלוטין.
אני לא יודע אם אתה צודק.
כי פעם גם קראו לזה שעות למען הקהילה. לא יודע, זה לא משהו צריך כאילו להיות. בענישה, אבל...
בסדר, אבל אדם, אובייסלי לא מספיק אנשים מתנדבים לזה, ואם אפשר לכפות את זה, אני חושב שגם באווירת התיקון הדרכים הרעות...
החינוך מחדש.
זה דווקא דבר טוב וחיובי, אני לא יודע, יש אדם בגילו, כאילו, זה לא שעכשיו הוא יבוא לשם ויגיד, טוב, בסדר, אז אני אהיה טוב מעכשיו, זה קצת יותר לגנבים צעירים, אבל כעונש זה עונש חיובי בעיניי. זה תמיד אבל מספרים כאלה של 220 שעות, שאתה אומר כמה גג משמרת? 8? זה המון כאילו.
זה לא כזה. נגיד 8 שעות.
8 זה מקסימום.
סבבה.
שוב, אני לא יודע מה,
הוא בא ל-5 שעות.
הוא בא ל-5 שעות.
40 פעם.
נו, 40 פעם זה הרבה.
נו, הולך באיזה...
לא בא כל יום, אתה בא פעמיים בשבוע.
נו. במקום לשבת בכלא.
זה בבית אבות או שזה לגרוף אלים?
בית אבות,
סליחה
אלים.
סליחה שאני משווה בין קשישים לאלים, אבל כן. זה... לא, אבל אל תגיד בזה אלים. לאסוף אלים 8 שעות זה גיהנום. לשבת בבית אבות...
לאסוף קי וקקה 8 שעות זה יותר גיהנום.
אני חשבתי על שיחה. אני חשבתי יותר על שיחה של איפה הייתם בזמן השואה. וגם דמיינתי שיחה שאפשר לשחזר. הרי דברים נאמרים שוב ושוב ושוב.
אני באמת לא יודע במה מה זה אומר, אבל הוא כתב בטוויטר שלו,
כן,
ממש הלילה, 8 שנות, בועז הרפז, 8 שנות כותרות איומות, פגיעה בפרנסת ילדיי והכפשות צורבות ומקיזות הסתיימו היום ב-200 שעות שהשקיע בשמחה לתועלת הציבור והמדינה. התבקשתי להודות בהעתקת לוגו למסמך, וכך עשיתי.
קאמן.
בהעתקת לוגו.
התבקשתי להודות בהעתקת לוגו למסמך. אני מתאר לעצמי, שוב, לא הבנתי את הפרשה יותר מכל אחד אחר, אבל אני מתאר לעצמי שהעתקת לוגו למסמך, הכוונה היא שיצא איזשהו מסמך כביכול ממקום מסוים, אבל בעצם הוא יצא ממקום אחר, משום שהוא עתק הלוגו.
כן.
עתק, נו, באמת.
וקוראים לזה זיוף, אוקיי?
כן.
לחנות את זה, העתקת לוגו, זאת מכבסת השנה, זה צמצום השנה.
זה משהו שיגיד גנב, או אשמתי בכך שסחבתי בזרועותיי טלוויזיה.
או שיגיד...
לא, היא פשוט של מישהו אחר שנכנס אליו הביתה.
או שיגיד רוצח, הוא אשמתי בהזזת ברזל, ומכוון להדק של האקדח.
בדיוק.
נו.
נו. הואשמתי בהעתקת לוגו. שלא שהחרימו את המחשב שלו ומצאו שם תוכנות גרפיות מפוקפקות. הוא העתיק את הלוגו! הואשמתי בהעתקת לוגו, זה ממש כאילו נפתחה חברה, והאותיות המסולסלות של שמה מזכירות פחית קוקה קולה, ואז אתה אומר, זה העתקת לוגו. העתקת לוגו? זה פשע פוטושופ? זה שטויות.
לא, לא, לא על תעלולי פאורפוינט.
נו, בן.
חתמת ונרדפת. מה זה גם שמונה שנות כותרות וזה? פגיעה בפרנסת ילדיי. מה זה פרנסת ילדיי? בן כמה הוא בועז הרפז?
יש לו ילדים, בטח, מה זה בן כמה?
כן, אבל בן כמה, בן כמה.
לפי התמונה הוא נראה... late 50s.
כן.
בועז הרפז, אני לא מצליח כאילו לפענח את הצבע של השיער שם. כן, משהו כזה.
הוא נולד ב-66.
אה, זה לא?
זה בן 52.
אוקיי.
אוקיי.
לא כזה מבוגר.
לא כזה מבוגר. הוא רק ב-52.
אוקיי.
כשהפרשה התחילה לפני 8 שנים, הוא היה בן 44. אוקיי, צורך העניין, צעיר ממני כרגע. כן?
44 זה גיל שאנחנו מכירים עליו מקרוב.
אז איזה פרנסת ילדיי בדיוק בגיל 44 נפגעה כי רדפו אותך בפרשה?
כן, נכון, נכון. זאת אומרת, אם הוא היה בגילך וילדים וזה, זה ממש ברמת
מה? לא לקחו אותה להוציא את החתול כשהשכנים בחול?
כן, בדיוק.
מה?
אצלנו את לא תעשי בייביסיטר. כן, זה לא, אני לא חושב שהמילה פרנסה היא מדויקת כאן.
לא, לא.
נכון. כל החברים הצופים עשו דוכן לימונדה ומחרו, אבל את לא.
כי את הבת של בועז הרפז, ואנחנו רודפים אותך.
כן, זה לא מסוג הפרנסות שהן א' פרנסות וב' נפגעות, אבל לא, יכול שהוא מדבר על השנים האחרונות.
זה את השם גדולים יותר, אז עברו 8 שנים, ונגיד את זה,
כמה?
22.
כן, פחות כזה 19, כן, זה פרנסה, נכון. לא נקבל אותך לתפקיד אחמשית בבלק, כי את הבת של בועז הרפז, אף אחד לא יסכים לאכול פה את הארטבורגר ממך. כן, בשום אופן אתה לא יכול לתדלק פה, כי אתה הבן של בועז הרפז, אף אחד לא ירצה דלק בבן של בועז הרפז. אלא אם כן, בבית משפחת הרפז, המושג להתפרנס... הוא צופן, בדומה לבית שבו גדלתי אני, לזה שאחד האחים שומר בזמן שהשני בודק אם יש כסף במכנסיים בעמק של אבא.
וכעת כשלאבא אין כסף כי הוא לא עובד, כי הוא נרדף,
אומרים הילדים, וואו, נפגע היכולת שלנו להתפרנס. כי אנחנו ממש אומרים, אני הולך להתפרנס. וזה היה ברור כאילו שאני לא הולך לתדלק, ואני לא...
ושום בייביסיטר לא יקרה פה.
לא, סתם, בשלב מסוים היו בייביסיטר, אבל זה הרי לא מספיק. אתה חייב גם מהצד להתפרנס.
השלמת הכנסה.
השלמת הכנסה, נכון.
קצבאות.
אני בכלל, אני לא יכול להמשיך כאילו להגיד את הדברים האלה, כשכן לאחרונה החל אבי להאזין לתוכנית. אחרי יותר שנים ממה שאני רוצה להודות שאנחנו עושים אותה, לאחרונה גילה תוכנית חדשה ברדיו. הרי שמעתי או שהוא כתב בזה מוקד משהו נכון, ואז איזה קטע,
זאת אומרת הרפרורים מקבלים משמעות טיפה אחרת, נטענים אחרת,
שאתה יכול לשלוח, אבל לא ידעתי.
כל יום?
מה?
כל יום?
אל תגזים.
לא, בסדר, גם אצלי זה לא...
תגזים, צריך יהיה בהיפרדות. ברור שלא, בסדר, אבל עדיין
מזפזפים
אחרי הרבה מזפזפים. כן, אני גם נוטה להאמין באופן כללי שהאס-אמסים מגיעים בפעמים הבודדות שבהם יש האזנה.
כדי לסמן את
לסמן, בדיוק, זאת אומרת, סתם הוא יריץ, 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 פתאום נשמע את הרפז, אותו הרפז! כי... כדי לסמן, בדיוק.
אני חושב שאת השכבה הזאת, לא... חגיגת קניות עם כרטיסי אשראי של קל בבלק פריידי ובסייבר מנדי. קונים עם כרטיסי קל ויכולים לקבל את כל הכסף חזרה. פרטים באתר, כפוף לתקנון. טריוויה על אופנה, זה מה שמחכה לנו מיד אחרי הפרסומות. אם אתם מבינים, מבינות בתחום, יאללה, תקשרו אלינו 1-900-7299-99. בבלק פריידי ובסייבר מנדי קונים עם כרטיסי אשראי של קל, משתתפים בחידון קצר ויכולים לקבל עד $1,000 החזר על הקניות. חפשו בגוגל חגיגת הקניות בקל, ואצלנו המספר הוא 1-900-7299-99.
עכשיו, חגיגת קניות בחסות קל. בבלק פריידי ובסייבר מנדי קונים עם כרטיסי האשראי של קל ויכולים לקבל את כל הכסף בחזרה. פרטים באתר, כפוף לתקנון.
בוקר טוב, עדי.
בוקר אור.
מה העניינים?
מעולה, מה
איתכם?
הוא יודע,
טוב
שחזרת.
אני מבחינתי כבר צברתי ותק מאתמול, אני פה.
עדי,
בגריל, זה עדיין לא 100%.
זה לא 100%, ובריאותי עדיין רופפת, ואני עלול ליפול בחזרה, וכל שנייה שאני פה צריך להעריך אותה, ואת אומרת וצודקת.
עדי, קבלי 300 שקל לקניות, וזה רק קהלית לשידור. בבלק פריידי ובסייבר מנדי נכנסים לעמוד הטריוויה של קל, עונים נכון על 5 שאלות ויכולים לקבל את כל הכסף מרכישות האונליין חזרה, כפוף לתקנון כמובן. מאיפה את, עדי?
מושב גאליה.
סליחה על הבורות הגיאוגרפית, איפה זה?
בין רחובות ליבנה, כזה.
גאליה ג' א' למד,
ג' א' למד, כן.
גאליה, אוקיי.
אזור השפלה.
סבבה.
קול. קול.
כן.
סיוון.
סיוון.
שלום, בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר. מיכן, מה עושה? ספרי על עצמך.
מגדרה, עובד באוניברסיטה העברית.
מה עושה? שם?
מזכירות תורה.
אחלה.
אז סיוון ועדי, איך אנחנו, השאלה, זה יעבוד ככה. אתן מקבלות כל אחת לפי תור שאלה, מה היה קודם? עם שתי אפשרויות, וצריך פשוט לבחור מה היה קודם, זה מאוד מאוד פשוט.
שבשעה הזו שתי אפשרויות עוסקות באופנה, כל השאלות של מה היה קודם עוסקות באופנה. אתן מבינות באופנה?
כן.
כן, יופי. יהיה לנו קצת קשה. לא, בעצם אנחנו מכוונים כל פעם לפי תור. נכון, נכון, נכון. אז נתחיל עם עדי. אוקיי? עדי, מה היה קודם? יצא הסרט הדוקומנטרי על מגזין ווג The September issue, או שיצא הסרט השטן לובש את פראדה?
יש שתי אפשרויות?
כן.
אלה היו השתיים שהקראתי.
השטן לובש את פראדה.
ואת צודקת, זה היה קודם, השטן לובש את פראדה מ-2006, וספטמבר אישו מ-2009.
יפה. סיוון.
כן.
מה היה קודם? יצא הספר, השטן לובש את פראדה, או דנה אינטרנשיונל מופיעה באירוויזיון עם סמלה של ז'אן פול גוטייה?
קודם דנה.
קודם דנה, ואת צודקת. 98 לעומת 2003, 1-1.
מה היה קודם, עדי? קודם נפתחה החנות הראשונה של קוקו שנל, או שקודם הוקם בית האופנה לואי ויטון?
קוקו שנל.
והתואה, לואי ויטון הוקם ב-1854, וקוקו שנל פתחה את החנות הראשונה ב-1910.
לואי ויטון 1800 ו?
1854.
54?
זה מין בית אופנה צרפתי כזה ישן נראה.
זאת אומרת, אבל לואי עצמו, מר ויטון, מסיה ויטון, הוא מהמאה ה-19?
הוא לואי ה-19.
אני לא יודע אם הוא לואי ה-19. אני לא יודע אם הוא ה-19. הם לא נספרים לפי המאות שבהם הם חיו.
לא, ברור.
זו ספירה של שושלות, אבל כן, כן, הוא איש מפעם.
אוקיי. סיוון?
כן.
מה היה קודם? המותג יוניקלו הוקם ביפן, או שנסגר מפעל אתא בישראל?
נסגר מפעל
אתא
בישראל.
זאת טעות. יוניקלו קיים ביפן מ-1984, ואתא נסגר ב-85. שאלה שלישית אל עדי.
עדי, מה היה קודם? מרק ג'ייקובס מונה למנהל האומנותי של לואי ויטון, או שפרל וויליאמס שיתף פעולה עם לואי ויטון בליין של תכשיטים ומשקפיים? הרבה לואי ויטון יש. מה היה קודם?
ממש. פרל וויליאמס?
לא, פרל וויליאמס היה ב-2008 ומרק ג'ייקובס ב-97.
סיוון?
כן.
מה היה קודם? רינה מור זכתה בתואר מיס תבל, או מיכאלה ברקו הופיעה על השער של ווג בז'קט של קריסטיאן לקרואה?
רינה מור זכתה ב-76 קודם.
צודקת.
לא כך אופנה, אבל כן. מה היה קודם? פרויקט מסלול שודרה לראשונה בארצות הברית, או America's Next Top Model שודרה לראשונה בארצות הברית? מה היה קודם? נכון, מפרש של שנה, פחות אפילו חצי שנה, מאי 2003 לעומת דצמבר 2004.
2-2, ואנחנו אחרי 5 שאלות לידי ו-4 שאלות לסיוון. זה אומר סיוון שאם את עונה עכשיו, סליחה, 2 נקודות, לא, עשינו 4 שאלות, סליחה, טעות שלי. שאלה רביעית לסיוון עכשיו, מה היה קודם סיוון? האם הגרסה הישראלית לפרויקט מסלול שודרה לראשונה, או בערוץ 10 שודרה העונה הראשונה של הריאליטי הדוגמניות? מה קודם?
קודם היה הדוגמניות.
יפה. 3-2 לסיוון. שאלה חמישית ואחרונה לכל אחת מכן.
עדי, מה היה קודם? נפתחה חנות זרה הראשונה בישראל, או שגדעון אוברזון מונה למעצב הראשי של גוטקס?
ואם את טועה, הפסדת.
גדעון אוברזון?
לא, שאלה קלאסית. אוברזון, הוא מונה למעצב הראשי של גוטקס, מסתבר ב-2002, וחנות זרה הראשונה בישראל נפתחה בספטמבר 1997.
אוקיי. את הפסדת עדי, וסיוון את מנצחת, ויש לך 600 שקלים נוספים, סך הכל 900 שקלים לקניות, ותודה רבה לשתכן.
תודה רבה.
ביי.
יום טוב.
ביי ביי. ונספר לכם שקל מנפיקה מגוון כרטיסי אשראי מבית ויזה, מאסטרקארד ודיינרס, וכרטיסי המועדונים המובילים שופרסל, פלייקארד ועוד. חפשו את לוגו קל על הכרטיס שלכם.
הייתם מאוד מוזר בוקר בעלוקה. מוזר ממשפחת היחס המוזר של אנשים לסלבריטאים, אוקיי? יש תמונה של יונית לוי, עולה על מונית ברחוב, וליד זה תמונה שלה נכנסת לאיזה מקום בשעת ערב. שתי תמונות. וכתוב ככה, תפסנו, כן? תזכור את המילה תפסנו. תפסנו את יונית לוי, שנייה אחרי שירדה ממונית בדרך לפגישת צהריים, לא משנה, ירדה עם מונית. משהו בלוק של המגישה נראה לנו מוכר. בדיקה קצרה העלתה שלוי הפציעה באוטפי דומה שכלל חצאית אור בירוק כהה וחולצה פרחונית תואמת לפני כמה חודשים כשהיא יצאה לארוחת ערב עם הבעל עידו רוזנבלום. ככה זה, כתוב באייטם. ככה זה, הארכיון לא משקר.
תפסנו והארכיון לא משקר.
תפסנו? מה תפסתם? אדם פרטי, הלך, לבש בגד והלך לשני מקומות.
לבש את אותו בגד, את אותו אאוטפיט.
האם יש איזושהי ציפייה מאנשים מפורסמים או לא מפורסמים שילבשו כל בגד פעם אחת כדי שלא יתפסו אותם?
בוודאי שלא.
מה זה?
זה אולי מתאים ל, לא יודע מה, ביונסה. ביונסה. ליידי גאגה. כן, לא תרשה לעצמה להיראות פעמיים באותו אוטפיט מסתובבת סתם.
Okay? באמת מתאים למישהי שאחת לשבוע מגיע לצוות, מה, גריינדר שלם. ואומר לה, זה לוק לראשון, זה לוק לשני, זה לוק לשלישי.
לוי, יש לך שני אירועים, זה לראשון וזה לשני.
ואם את יורדת למכולת, מה שאת לא עושה אף פעם, אז הנה לוק עשירי למכולת.
בדיוק, הטרנינג הסופר דיזיין של זה, וזה כמובן חד פעמי. אבל אנשים כמו יונית לוי, או לצורך העניין 99% מהאנשים המוכרים במדינת ישראל,
בני האדם לא חיים ככה.
יש לך בגד? אתה לובש אותו לפעמים פעמיים, תראה, יש פה את העניין של הקומבינציה, כן? שלובשת את החצאית הזאת עם אותה חולצה. וזה גם אני, מה זה יכול להזדהות איתה? כי לא נראה לי שהיא אחת, אתה יודע, שבאמת... מישהו אמר לה פעם, תקשיבי, זה הולך עם זה? וזה עובד?
מצא חן בעיניי?
כן, לבשה את זה לארוחת ערב, לבשה את זה גם לפגישה שהיא זה.
ארוחת ערב עם בעלה, ואז נכנסה למונית?
כמה חודשים אחרי?
כמה חודשים אחרי, תמיד זה כמה חודשים אחרי? יכול להיות שהיא אפילו לבשה את החצאית ואז אמרה אני אחכה קצת, אני זה שלא יהיה פעמיים. כמה חודשים? אתם משתגעתם? לא אחרי לבוש כמה חודשים, חוץ שאפילו לא אוהבת את החצאית, שרק אחת לכמה חודשים היא לובשת אותה.
כן, כבר קניתי אותה, התפתיתי בחנות, זה נראה טוב. לא, זה באמת מגוחך להתייחס לזה כאילו היא עשתה איזה פשע אופנתי, לבשה בהפרש של כמה חודשים.
זה לא שבטלוויזיה היא נגיד לבשה את אותו דבר.
וגם אם כן.
גם אם, עזוב, ברור.
כן.
אבל נגיד בטלוויזיה, טוב, יש דבר, אני מבין למה זה יכול להיות אייטם. מגוחך, אבל אייטם. או אפילו אם הייתה הולכת למה שנקרא אירוע מתוקשר. נניח הייתה אישה שהולכת ל...
השקות.
השקות ואירועים מתוקשרים. והגיעה פעמיים לאותה השקה עם אותו בגד. מה בסדר, נו, יש אייטם, תפסנו אותה? וואו, ובכן מסתמן שהיא אנושית. לא יודע מה אני אעשה עם האינפורמציה הזו.
כן, זה מוזר, אבל מה? עכשיו החצאית הזאת שרופה.
לא נכון, הגזמת.
עם כמה שהיא בן אדם, ואני מעריך אנשים רגילים, ורגילות היא דבר נהדר.
אתה יודע מה? זה הדבר שהיא צריכה לעשות עכשיו, להגיד, יאללה, אז זה קצת שאתה בעיתון, מחפת לי.
אני אומר לך ברכנות.
זה החצאית שלי.
לא יודע אם הייתי עומד בזה, ואתה יודע שלא אכפת לי, באמת לא אכפת לי. אבל אם ככה יש כזה שיימינג פומבי לחצאית הזאת, אני לא יודע אם היו לי...
שזו חצאית אור ירוק זית כזה וחולצה תואמת, אז זה כאילו נהיה מדי.
כן, אז אפילו עכשיו אם יונית לוי תרצה להראות שהיא נורא רגילה ולא אכפת לה בזה, זה כל כך פריט מובחן שהיא לא תוכל ללבוש אותו שוב.
יכולת את זה למישהו,
למי תיתן את זה?
מה זאת אומרת למי תיתן את זה? לחברה? למשפחה? לאחות?
אני לא חושב שהיא יכולה, אני לא חושב שהיא יכולה. הפריט הזה is shamed.
איזה שטויות!
לא משנה למי תיתן את זה.
נכון, אנשים הלכו לצבוחה וגידו, תפסנו אותך! זו חצאית של יונית לוי.
אם יש לה אחות, אם יש לה חברה, הפריט הזה כבר הוא...
זה שטויות, יוכל להגיד לה, תשמעי, צילמו אותי עם זה פעמיים, וכאילו עשו מזה סיפור, קחי את החצאית, כבר אין לי איך שלבוש את זה.
זורקת לי את הבגדים המושמצים שלך?
זה חצאית נראיתי יקרה ויפה, שמישהו ייקח אותה, מה אתה רוצה שתעשה עם זה?
אני לא יודע מה אפשר לעשות עם כזאת, אני חושב שהיא לא יכולה לתת את זה לאף אחד, זה כאילו לא... מה היא יכולה לעשות עם כמות כזאת של בד, של אור?
יכולה, לא יודע.
הרי היא חייבת...
אפשר, מחליקים על זה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות, לא יודע מה זה, משטח פעילות.
לא, זה לא יכול להיות משטח פעילות. אפשר...
אפשר לרפד שרפרף. שרפרף כזה
מרופד וירוק זית, אבל תקשיב פה כמות בד משוגעת, לדעתי אפשר לרפד פינת אוכל שלמה,
לרפד קורסה,
קורסה טלוויזיה נפתחת כזאת עם הרגליים.
אני לא חשבתי מושגים האלה, אני חשבתי משהו יותר כאילו ישן ומעוצב, וצריכה לרפד עם זה את הקורסה, זה בסדר.
כן,
אלא אם כן זה גם אז שיימד מבחינתך, אם זה שיימד גם בתור כאילו ריפוד.
לא יודע, אתה איך אתה בא לבית של יונית לוי עוד איזה חודשיים ופתאום אתה רואה,
תפסתי אותך. באמת מה? תפסתי אותך. הנה, הבד, השיימד. ריפדתי את הקורסה. לכי תביא עם אגף. שימי ליד זה, אני אראה אם אני מזהה עם זה. אבל אני צריכה לעשות קרית מהחולצה, כי זה הולך רק ביחד.
אני חושב על עוד משהו, הרי נכנסה למונית פה בתמונה, נכון?
כן.
עכשיו במוניות בדרך כלל יש מושבי אור.
נכון.
תראה איך את החצאית אור הזאת על מושבי אור, זה לא זז. היא מתיישבת, היא לא מסוגלת לזוז, לא קדימה, לא אחורה.
אני דווקא חשבתי שזה חליקי.
לא נראה לי, אור זה...
שכאילו מצד אחד של המונית לצד השני,
נראה לי יותר נדבקת, היא קצת חם? מה?
פנג אומר, גברת, הגענו. באמת, אני יודעת, אני יודעת.
Yeah. פגסוס.
בוקר טוב, יום שני 19 בנובמבר, כיסוס, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
בסדר, איפה אתה הבוקר ב-10:30, רגע שכל ישראלי צריך להתכונן אליו?
איזו שאלה בכלל, אני יושב ורואה טלוויזיה, צופה כיצד הילד שקב ונפתלי בנט מודיעים על התפטרותם.
או לא.
הממשלה, או לא.
או לא.
זה עומד להיות התענוג הקצר ביותר אי פעם. כי אתה מסתכל על זה ויש לך משנייה כזאת של איזה כיף, אמן תלכו לך, אבל לא הלכתם קודם. אבל אז זה פשוט עובר, כי אתה אומר שנייה, נו, אז מה יהיה במקומה, מה זה? עוד שנייה יהיה בחירות הרי, ואז יכול להיות שהם ספציפית יהיו בתפקידים האלה, או בתפקידים קרובים, או אנשים מאותם... זה עומד להיות תענוג קצר, זה כמו מנות ביס במסעדות יפניות, נכון? שאתה כאילו לוקח איזה, מה שמכנים הביס המושלם בתוכניות בישול, ואז אתה לוקח אותו מהמנות האלה שמוגשות בכף, ואחרי שניה אמר אין עוד.
אני
מענג קצר מאוד.
כן,
אתה עוד פחות פנוי לזה ממני.
למה?
לטעים, אבל אין עוד.
לא, אני גם לא הייתי הולך על מענת ביס יפני. כשאתה אומר לי, כמו שאנחנו בבית מכנים את זה ביס גן עדן, זה נגיד אם יש לך קורנפלקס שהוא קורנפלקס ויש מרשמלואים בתוכו, אז שאתה מרכז רק את המרשמלואים על הכף, אז אתה אוכל ביס גן עדן של מרשמלואים.
לא משנה, נגיד כזה.
אבל אז מה, אתה בא לעוד ביס כזה ולא נשאר, כי אספת כבר את המרשמלואים מתוכו קורנפלקס. אז זה הולך להיות, זה הולך להיות פרידה קצרה. מה אני אגיד לך, גם על פרידות קצרות, גם מפרידות קצרות אפשר להנות.
נכון. נכון.
ואכן הם התפטרו, כן, תשמע, ביבי בהנדסת השחמט שלו, הפוליטית, באמת הכניס אותם לפינה כזאת, שאפילו אין בגיאומטריה פינה כזאת, שהיא גם פינה והיא גם סגורה מכל הכיוונים. הוא המציא צורה חדשה, ולא משנה מה יעשו, הם יצאו רע מזה.
צפית בנאום שלו אתמול?
של ביבי, כן, בחלקים.
קשה לצפייה, לי זה היה מאוד 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 קשה לצפייה. זה היה כל כך מנופח ואלים ומלא בחשיבות עצמית ולא עוסק במציאות אלא רק באינטרס הפוליטי שהוא מציג כמציאות. זה היה נורא, ממש הסתכל על זה, אמרתי אוי, זה ממש ממש דוחה.
זה היה ביבי בינג ביבי. וזה היה תוקפני. לא ראיתי משהו חריג, כאילו, בנאום הזה.
משהו חריג.
הוא היה, הוא עשה את מה שהוא עושה.
זה היה תוקפני ברמה כל כך משוגעת, וכל פעם שיש את הקישור הזה בין אינטרס פוליטי לבין עלייה ברמת התוקפנות, אני ממש ממש מוצא עצמי מפחד. אני באמת אומר, אם האיש הזה יסתבך, זאת אומרת, כשסוף הדרך שלו, סוף הדרך הפוליטית שלו יגיע, מה הוא יעשה? אלוהים אדירים, מה הוא ישיר אחריו? איזה טריק הוא ינסה שהוא עוד לא ניסה?
לא זיהיתי אקסטרה תוקפנות אתמול בניום שלו, זיהיתי את מה שהוא עושה תמיד, וזה לנצל במות ציבוריות שניתנות לו באמת שיתוף פעולה מוגזם עם כלי התקשורת כדי לדבר, לנאום נאום בחירות. הוא היה אמור הרי כאילו להודיע איזו הודעה כזאת על ההליכה לבחירות או משהו זה.
מה ההודעה? אני מהמם, וכעת אני אהיה שר ביטחון, מרוב שאני מהמם, בתקופה הזאת, שהיא מאוד 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 קשה. למה היא קשה? כי יש איום של בחירות. לכן זו תקופה קשה.
גם החיבור הזה בין התקופה הביטחונית הקשה לעובדה שאתה, אדוני ראש ממשלה, כבר 9 שנים, מי ניהל את מדיניות הביטחון בשנים האחרונות? האוויר, השמאל, ג'ורג' סורס, מי עושה את הדברים האלה?
וזה כל הזמן, גם העניין הזה של ממשלת ימין שאתה דיברת על זה אתמול, וזה מאוד נכון. כל הזמן אומר, ב-94 הפילו ממשלת ימין, וקיבלנו את הממשלה שעשתה את הסכמי אוסלו, וזה הפילו ממשלת ימין. כאילו, הדבר האיום ונורא שבלהפיל ממשלת ימין, כאילו יש אובייקטיבית סכנה למקום הזה, אם לא הימין, כמובן הנתניהוי, הוא זה שמושל בו, וזו כזאת גניבת דעת. ואחר כך שהוא מדבר את השטויות שלו על ראש ממשלה מחליפים בקלפי, כאילו אדוני,
ראש ממשלה מכהן,
ראש ממשלה, כאילו אדוני הוא ביג פן של הדמוקרטיה, אתה אומר, אבל הוא אומר את הדברים הדוחים האלה, זה היה...
אתה יכול אבל...
שובר לב, אני ממש מקווה שהתפטרותו של נפתלי בנט, ובוודאי התפטרותה של הילד שקד, יפצו אותי היום טלוויזיוני.
כן.
זה יהיה כמו שני פרקים back to back של סדרה שאתה אוהב.
אני חושב שדווקא מהנאום של אתמול, אני לא התחלחלתי שוב, כי הוא גם לא היה מכוון אליך כאדם שהוא שמאלני.
הוא מכוון בגלל מצבי ליכוד.
בדיוק, כל העניין הזה של להפיל ממשלת ימין, הרי זה רק לסמן את נפתלי בנט כאיש שפוגע בימין, ולכן אין להצביע לנפתלי בנט. הרי מאיפה שאב נפתלי בנט את כוחו? מכל מיני כאלה ליכודניקים שחיפשו ימין ערכי ואחר ונקי, וברגע שהתגלה שכולם אותם פוליטיקאים וכולם מתנהגים בצורה מכוערת כמו כולם, אז למה כבר להצביע לנפתלי בנט? הוא יישאר, אני חושב, אני מעריך שהוא יצטמצם בבחירות הבאות, אלא אותו גרעין קשה של בוחרים, אתה יודע, דתיים, מתנחלים כזה, שזה עומד על 6-7 מנדטים, משהו כזה, או טיפה יותר, אבל הסחף הזה שהיה מהליכוד בעבר לנפתלי בנט, כי הוא כאילו שידר משהו אחר, אנשים התפקחו מזה לגמרי. אגב, מה שמעניין מאוד לקרוא הבוקר, בן כספית כותב, שהילד שקד התנגדה ביניהם, לפי מה שכותב בן כספית, למהלך הזה, לאולטימטום, להגיד או שאני שר ביטחון או שאין ממשלה. ואחרי שהיא ראתה כמה בנט נחוש בתוך הדבר הזה, אז היא כאילו ישרה קו איתו, מה שהוביל באמת למצב הזה שהם נמצאים בו, שהוא לוז-לוז. כי או שהם מפרקים ממשלת ימין, כאילו הוא לא יהיה שר ביטחון, הרי הם יוצאים רע, או שהוא מושפל ונשאר בממשלה בלי להיות שר ביטחון. זאת אומרת, טוב, הם לא יכולים לצאת מהסיפור הזה בכל
מקרה. כן, ולכן הם מפרקים וזה, אני מבין אבל למה היא לא רצתה, כי היא בניגוד אליו, כן, עשתה דברים עם איזשהו הד מאוד גדול. אני חושב שגם נפתלי בנט וגם הילד שקד קיוו לעבוד באותה הדרך, שזה אומר לצבוע לחלוטין את המשרד שעליו הם אחראים בצבעים של הבית היהודי, של המפלגה שלהם, אלא שתהליכים בחינוך הם הרבה 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 יותר איטיים, וחינוך הוא תחום שתקשורתית מה לעשות הוא פחות סקסי, ולכן בנט היה צריך את כל מיני שפנים מהכובע בסגנון החקלאי מתפלל כדי שירד גשם, כדי שזה יהיה באמת ממש ממש דוחף, אפשר להגיד את אתה, את אתה. הילד שקד עושה דברים ונכנסת לפייטים שמקבלים המון המון כותרות.
כן, מערכת החינוך התגלתה כעמידה יותר, כחזקה יותר מאשר מערכת המשפט, לעמוד בפני החורבן ששניהם ניסו לייצר שם.
והצליחו במידה רבה, אי אפשר לקחת מהם, אם באמת הבוקר הם מתפטרים, אני רוצה להגיד להם מכל הלב, אי אפשר לקחת מכם את הנזק שכן עשיתם. זאת אומרת, לא, אף אחד לא יסתכל ויגיד זה אותו דבר. באמת, אנשים יסתכלו ויגידו, דוחה יותר. השארתם משהו אחריכם, את אגב בעיקר, השארתם משהו אחריכם. באמת, נתתם סיבות להקיא. אי אפשר להגיד שלא נתתם. אי אפשר להגיד שלא נתתם. היום יש פרסום בידיעות אחרונות, מכתב התמיכה של היועצים המשפטיים לשעבר. אחרי ששרת המשפטים דחתה את החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה בפרשת דינה זילבר, כי הרי מנדלבליט נתן סוג של גיבוי לדינה זילבר, והיא דחתה את ההחלטה, ולכן יש מכתב שהם כתבו, פרופסור יצחק זמיר, יהודה ויינשטיין, אליקים רובינשטיין ואהרון ברק.
לא בהכרח אנשי שמאל, כן? רבים מהם
יועצים משפטיים, מנדלבליט איננו איש שמאל.
נכון.
והיא מתפטרת, זה מכתב שלא ייפתח.
כי היא מתפטרת לפני שזה, כן. לפני שהם יגיע המכתב, מאוד נוח העיתוי, כן?
כן, מקווה שהם יוציאו אותו עם שליח, אולי על הבוקר, שנגיד ברבע לעשר, כי כן תראה אותו. וכמובן, אם אתה דינה זילבר היום, אתה בערמות שחבל על הזמן.
ברור, כי הרי באמת מנדלבליט נתן לה גב, אבל הילד שקד גם אחרי זה אמרה, אני לא אאפשר הופעות שלה במליאה.
נכון.
ובוקר יכולה לבוא דינה זילבר, אם תתפטר הילד שקד, לבוא דינה זילבר, להיכנס למליאה, ולעבור ליד הלשכה של הילד שקד, ולעשות לה...
כן, זה, ברמן מלווה את זה בתנועה.
אני חושב שהסאונד מסמן את התנועה. כל אחד יכול לדמיין אותה.
היא גם צריכה להעלות תמונות לאינסטגרם. אני לא יודע מה שעשתם באינסטגרם, דינה זילבר, צריך לחפש זילבר באינסטגרם. במליאה! או סימן כזה של וי. במליאה! או סתם, אתה יודע, שהתיוג של המקום, כאילו תמונה רגילה, מה זה, אני אוכלת סמיץ', תראו איפה שמתי את האופניים, איזה אור יפה, יש מהחלון, אני מנסה פילטר חדש, אבל שהתיוג למעלה, המליאה! כי זה... זה טריקים של, של, זה מחוות של קומדיות רומנטיות. אתה מבין, של נקמות מתוקות שמוגשות לא קרות מדי.
אבל חמודות.
כן. נקמות מתוקות, בדימוי הזה, המליאה היא החבר החדש שעכשיו מותר להשוויץ בו. ולכן היא צריכה גם לצאת איתה למקומות.
עם המליאה?
עם המליאה. זאת אומרת, להצטלם בשטו שואל. אני והמליאה! עם המליאה! חולה עלייך! מליאה! אוי, תראו מה אכלנו! מליאה!
אולי...
וכאילו באגביות. מה זה? מסעדה חדשה שכל האוכל עשוי מאבוקדו. עם המליאה! הוא רק לתייג אותה. המליאה! תראה, ילד שקט.
טיביטי.
טיביטי, עם המליאה שלי.
זה השיר החדש, החדש של סטטיק ובנאל עבור השוק האמריקאי.
כן, זה סלסולים באנגלית. אז זה כאילו צריך כסינגל בשוק האמריקאי?
אני חושב שכן, עד כמה שאני מבין כן.
המבטאים לא מחרידים.
לא מחרידים, וזה יהיה להיט. זה יעבוד בארצות הברית. זה יעבוד.
אני באמת לא יודע. אני לא יודע איך זה עובד באמריקה, חריזה של ויזה ואיביזה. זאת אומרת, אין לו דברים שכאן יש להם קטע. אני לא יודע איך זה, לא יודע. באמת אני לא מבין. זה עניין של שיווק וכזה. יש מכונה שיווק כנראה מאוד גדולה מאחורי.
כן, והם הסתדרו טוב. יש חברה גדולה. שדוחפת שם, נכון. אבל אני חושב שדווקא בגלל ההפקה והצליל המזרח תיכוני, זה משהו אחר מאוד מהלהיטים האמריקאים, ויש להם קטע שיכול לעבוד. אני לא יודע אם זה ישבור את הבילבורד, אתה יודע, נאמבר וואן, אבל גם טופ 50 בבילבורד זה הישג מאוד גדול.
זה הישג גדול, זה יוג' מני, זה... לא, וזה באמת שזה התחיל, כאילו... היה לי דחף ללוג לזה, ואז כשזה הסתיים אמרתי, דווקא זה נשמע כמו דבר, כמו דבר שיש אותו.
תכף חגיגת קניות עם כרטיסי אשראי של קל. בבלק פריידי ובסייבר מנדי קונים עם כרטיסי קל ויכולים לקבל את כל הכסף חזרה. פרטים באתר, כפוף לתקנון. השעה הזאת אנחנו עם מוזיקה, אם אתם מבינים ומבינות בתחום, תקשרו אלינו, שאלות טריוויה על מוזיקה. מה היה קודם? 1-900-7299-99, אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים לקניות. בבלק פריידי ובסייבר מנדי קונים עם כרטיסי אשראי של קל, משתתפים בחידון קצר ויכולים לקבל עד $1,000 החזר על הקניות. חפשו בגוגל חגיגת הקניות בקל. אנחנו חוזרים מיד אחרי הפרסומות.
ועכשיו חגיגת קניות בחסות קל. בבלק פריידי ובסייבר מנדי קונים עם כרטיסי האשראי של קל ויכולים לקבל את כל הכסף בחזרה. פרטים באתר, כפוף לתקנון.
בוקר טוב, דביר.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר גמור, כיף לדבר איתכם.
כיף שהתקשרת, דביר. תן איזה מילה על עצמך, מאיפה, מה?
דביר מהרצליה, עובד בהשקעות נדלן בארצות הברית. כן.
נחמד.
כל פעם שעולה מאזין, הייתה לנו גם מישהי עם ספרד, אתה זוכר?
כן, אבל זה סתם, טל, נו, זה לפעמים שמות מפוצצים כאלה ללכת לדמה.
כל מיני קונים חורבות בדטרויט, בשכונות מפוקפקות, ומבטיחים תשואה של 20 ומשהו אחוז, ואז אנשים מתקעים בכסף, נכון? זה מה שאתה עושה, דביר?
זהו, ואנחנו מבטיחים תשואה של משהו כמו 14, 15, 16%, ואנחנו עומדים בזה.
איפה?
בעיקר באוהיו, רוצ'סטר בניו יורק, קליבלנד, האזורים האלה.
אוקיי.
סכומים יפים.
כן, זה...
סכומים טובים ויפים. גיא, שלום.
בוקר טוב.
מה העניינים, גיא?
כיף.
מה אתה עושה?
כל יום כיף, היום במיוחד. תודה שהעליתם אותי.
תודה שהתקשרת.
שהתקשרת, רגע. מה אתה עושה?
אני הרבה יותר פשוט. נתניה, אני עובד הייטק.
נתניה עובד הייטק. בסדר גמור.
שניכם מקבלים 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. קל מעודדת קנייה בטוחה וחכמה ברשת. חפשו בגוגל חגיגת הקניות בקל. קבלו מגוון טיפים שיעזרו לכם לענות מההנחות הגדולות של חגי נובמבר בביתך. כל אחד מכם כאמור מקבל 300 שקלים. אחד מכם יצא מכאן עם 600 שקלים נוספים ממש ממש עוד מעט. בבלק פריידי ובסייבר מנדי קונים כרטיסי קל ויכולים לקבל את כל הכסף חזרה. פרטים באתר של קל. חמש שאלות על מוזיקה. מה היה קודם? שתי אפשרויות.
נתחיל איתך,
גיא.
גיא, מה היה קודם? גרסת הכיסוי של ג'ף בקלי להללויה של ליאונרד כהן, או גרסת הכיסוי של ג'ון קייל להללויה של ליאונרד כהן? היום אנחנו בענייני מוזיקה.
הראשון.
בקלי, אתה אומר. ואתה טועה. הגרסת הכיסוי של ג'ף בקלי מ-1994 ושל ג'ון קייל מ-1991.
דביר.
כן.
מה היה קודם? ביונסה הוציאה את האלבום I am Sasha Fierce, או ביונסה הוציאה את האלבום B-Day?
B-Day.
צודק. ארבע שנים, סליחה, שנתיים אחרי זה. B-Day היה ב-2006, I am Sasha Fierce ב-2008.
גיא, מה היה קודם? קורט קוביין התאבד או פרדי מרקיורי מת? נכון מאוד.
אומרים שהסרט החדש
לא טוב.
טוב, למרות הביקורות, אנשים שראו אותו, כאילו ביקורות שחטו את הסרט.
אז אני, יש חברים שראו אותו ואמרו שזה לא טוב.
אז אני מכיר שני אנשים.
המוזיקה טובה,
הסרט
לא.
זה בדרך כלל מה שאומרים, כאילו,
אני שמעתי משני אנשים שונים שהיו שם,
וממש,
ממש נהנו מהסרט, למרות הביקורות הגרועות.
אני חושב שאו שאנשים אוהבים את זה מאוד, או שהם פשוט שונאים את זה. זה לא,
אין בעיה. רוב הדברים, או שאנשים אוהבים, או שהם שונאים.
לא, אבל
אין, אנשים לא נוטים לדעות אמצע.
דביר.
כן.
מה היה קודם? אופרה חזה מפסידה לראשונה את תואר זמרת השנה לירדנה ארזי, או מעריצים של אופרה חזה, מעריצה של אופרה חזה יורה דיו מקדח מים על ירדנה ארזי?
א'.
צודק. אופרה חזה הפסידה לראשונה את תואר זמרת השנה לירדנה ארזי ב-1984, ושנה אחר כך מעריצה של אופרה חזה ירתה דיו, שפריצה דיו.
כי אז החלה, היריבות החלה בגניבת במרכאות התואר זמרת השנה. גיא, מה היה קודם? האלבום ג'ושוע 3 של יוטו, או האלבום אחטונג בייבי של יוטו?
ג'ושוע 3.
נכון. 87 ו-91.
דביר.
כן.
רגע, עכשיו שאלה שלישית אל דביר, ו-2-2. דביר, מה היה קודם? אביתר בנאי הוציא את האלבום אביתר בנאי, או השיר עטוף ברחמים שכתב אהוד בנאי יצא באלבום ימי התום של ריטה?
בית.
אתה ממש צודק.
כן, כן.
הפרש של 11 שנה אפילו. ימי התום יצא ב-88.
אביתר בנאי. אלבום השני של ריטה.
כן.
ואביתר בנאי ב-97. סליחה, 9 שנים הפרש, סליחה. שאלה שלישית, שאלה רביעית אל גיא.
גיא, מה היה קודם? שירי מימון ייצגה את ישראל באירוויזיון, או אדי בטלר ייצג את ישראל באירוויזיון?
אדי בטלר.
לא, שירי מימון ב-2005, אדי בטלר ב-2006.
אז מה היה השיר של אדי בטלר?
נקרא זה הזמן, אין לי מושג איך הוא היה. למה?
לא, זה שם שאתה יודע, שאני שכחתי אותו.
אוקיי.
בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה.
אולי תשע.
בוא נראה. פו. אוקיי, מה היה קודם, דביר? האם בטהובן השלים את כתיבת הסימפוניה התשיעית, או הבולרו של רבל מבוצע לראשונה?
א',
אתה צודק. כמעט 100 שנה קודם בטהובן כתב את הסימפוניה התשיעית. הבולרו של רבל בוצע לראשונה ב-1928. דביר, קודם כל ניצחת. ניצחת. ואתה זוכה בעוד 600 שקלים לקניות במגוון רשתות. סך הכל אתה יוצא מכאן עם 900 שקלים, וגיא אתה עם 300. תודה רבה לשניכם.
תודה רבה, יש לכם תוכנית
מעולה,
כיף לשמוע.
תודה, תודה. בבלק פריידי ובסייבר מנדי נכנסים לעמוד הטריוויה של קהל, עונים נכון על 5 שאלות ויכולים לקבל את כל הכסף מרכישות האונליין חזרה, כפוף לתקנון. אני שמעתי איזשהו פודקאסט מדהים על הבולרו של רבל. זאת היצירה, אתה זוכר שהיא הייתה בפרסומת של יוטבטה? שהם הולכים במדבר. לא ידעתי את כל הדברים האלה, אבל זאת יצירה שהיא בעצם רפטטיבית. היא אותו דבר כל הזמן, רק הליווי והעיבוד מסביב משתנה לימים, וזה היה כאילו משהו מאוד, אתה יודע, פורץ דרך כשיצא, שהוא הוציא את זה. לימים מסתבר שהוא היה חולה באיזושהי מחלה שאכלה לו את המוח. והדפוסים הרפטטיביים האלה,
זה מה שהוא היה מסוגל כאילו לעשות?
כן. מדהים. זה היה מסוגל לעשות. הוא ראה את המספרים האלה, הוא ראה את הכתיבה של ה... של התווים האלה בצורה כזאת, וזה פשוט ישב לו במוח, ישב לו במוח הרפטיציות האלה, ו...
כמו סדרות של מספרים, כן.
כן, בדיוק, בדיוק ככה. מדהים, מעניין. אז מה שהיה עוד מעניין, שלימים התגלה שאיזושהי ציירת אמריקאית שציירה את הבולרו של רבל בהמחשה ויזואלית ליצירה, הייתה חולה באותה מחלה במוח. ולכן צעירה את, ה... את, ה... את, ה... את הצלילים שהיא שמעה עם אותם רפטיציות.
אבל בידיעה היא בחרה ביצירה,
כן.
אוקיי.
כן, כן, אבל היא אמרה שזה מה ש...
זה מה שאפשר לה...
הפרשנות הצורנית ל... כן. למוזיקה היא בדיוק נבעה מאותה מחלה ששיחקה שם עם המים.
איזה מדהים זה, אבל שמוע החולה יכול להיות כל כך יצירתיים.
כן, או... כן. זאת אומרת, דווקא ההתכווצות שלו, ההאכלות שלו, יצרה את המגבלה הזאת שהצליחו באמת לתרגם אותה לפעולה יצירתית. החיפוש, פינה חדשה שאנחנו מתחילים בתוכנית.
פינה חדשה וטובה.
ובה אנחנו מקלידים שם של אדם מוכר כלשהו בגוגל, ובוחנים מהם ההשלמות שגוגל מציע. לא תוצאות החיפוש, אלא ההשלמות.
נכון, ואנחנו מאמתים אותו עם 5 ההשלמות הראשונות שמציע גוגל לשמו.
בוקר טוב, סתיו שפיר.
בוקר טוב.
חברת הכנסת סתיו שפיר.
מהמחנה הציוני.
מחנה הציוני.
מה שלומכם?
מה שלומך?
בסדר גמור, אני בפקק הקבוע בדרך לוועדה שלי בכנסת.
ומאזינה לתוכנית הנכונה תוך כדי שאת בפקק?
בוודאי.
נרגשת מאוד להיות בתוכניתכם.
כמה פעמים את מחפשת עצמך בגוגל בגדול?
בואי, אבל תשובה כנה.
מעט מאוד.
באמת?
בכלל, כן.
טוב, אנחנו מתחילים. בעצם כתבנו את השם שלך, כאמור, בשורת החיפוש. לא לחצנו חפש, אלא רק רצינו לראות מה גוגל מציע. אנחנו לא לגמרי פענחנו איך עובד האלגוריתם הזה של גוגל, כי ממחשבים שונים זה נתן תוצאות שונות, אולי על בסיס החיפושים הקודמים שהיו מאותו יוזר, או...
לא, אבל שעשינו סיין אאוט מהשם שלנו בגוגל, זאת אומרת שגוגל...
אנחנו בעצם הולכים לחשוף מה אתם מחפשים בדרך כלל.
לא, כי עשינו סיין אאוט בדיוק כדי לא לחשוף את החיפושים הרגילים שלנו. וזה מה שגוגל מציע. אובייקטיבית, בסדר?
ממחשבים שהם לא בתוך יוזר.
אז התוצאה הראשונה היא סתיו שפיר בן זוג.
שזה מה ש... זה מה שעולה, זה מה שמציע.
זה דבר די מדהים שפוליטיקאית חשובה ומצטיינת ובולטת, והדבר הראשון שאנשים מחפשים זה יש לה בן זוג, זה לא מוזר?
או מי הוא? או מה הוא? מה את אומרת על זה?
הפתעתם. מה
היא
אומרת?
כן.
איזה פרטים אתם מחפשים?
לא, לא על הבן זוג, אלא אני חושב שנגיד היינו מקלידים שם של פוליטיקאי גבר, סליחה שאני עושה את הטריק כאילו השחור כזה, זה לא היה מופיע דבר ראשון, לא יודע מה השם שלו ובעל זוג.
כן, האמת שזה מפתיע, אבל אולי זה באמת קשור גם בנושאים קודמים שנגעתם בהם בתוכנית. אבל... אני חשבתי שהדברים הראשונים שיעלו יהיו דברים שהם הרבה יותר חדשותיים.
כן, כן.
זאת המשאלה הפנימית.
המשאלה הפנימית הלגיטימית, אני חושב.
אבל כנראה לא תואמת את המציאות.
אבל גם צריך להגיד שהיום לפחות אנשים... אני את החדשות צורכת כבר יותר ויותר בתוך הרשתות החברתיות, ואני חושבת שזה נוגע גם לרוב האנשים, בטח הצעירים בישראל.
נכון.
וגם את הדברים שאני מדווחת ברשתות חברתיות, אני חייבת לומר, הרבה מהם בכלל לא מגיעים לתקשורת. זאת אומרת, הם לא יעלו בחיפושים.
כן.
אלא אם החיפושים משגרים אותך ישר לרשתות.
יכול להיות, אגב, חלק מהרשתות כן נכנסות לאינדקס של גוגל, אבל בואי נדבר שנייה על עניין הבן זוג והבחירה, כי את כן לפעמים מעלה לרשתות החברתיות תמונות שלך עם בן הזוג. וכפוליטיקאית, זאת בחירה מעניינת, זאת אומרת, זה לא, זה דבר מן הסתם שאת שוקלת אותו
כל זה. אני כמעט ולא עושה את זה.
אבל היו מקרים.
אני זוכר פעם אחת.
אולי פעמיים, פעם אחת או פעמיים בכלל.
מה חושבים לפני זה?
באופן כללי, אני מאוד משתדרת ומאוד מעדיפה להשאיר את החיים האישיים שלי.
ובכל זאת כשכן עשית את זה
מה שיש מהם להשאיר אותם
כן, אבל כשכן עשית את זה ידעת שזה מן הסתם תדעת, התפוצץ מסביב
לפעמים יש אתה יודע, אני אני חושבת שרוב האנשים שנמצאים בתוך הפוליטיקה כן חושפים את עצמם יותר ויותר, וגם חושבים שאולי ככה נהוג. אצלי ממילא, בגלל שנכנסתי לפוליטיקה בגיל יחסית מוקדם, גם ככה כל ואני עובדת המון עם הרשתות וחיה את החיים שלי שהם החיים הפוליטיים, עם כמה שיותר שיתוף ציבור וניסיון להכניס אנשים לתוך הכנסת ולהראות להם מה קורה, אז הם גם ככה חשופים. כן. ואת מה שבכל זאת יש בתוך החיים האישיים אני משתדלת להשאיר יותר.
אוקיי,
יותר משזה נוגע לי אישית, זה בגלל שזה נוגע למשפחה שלי.
זה עדיין מסכן.
לא בחרו בפוליטיקה.
אני רק אגיד לפני שנמשיך התוצאה הבאה, שזו התוצאה הראשונה. התוצאה התשיעית היא סתיו שפיר בן זוג ערבי. זו התוצאה התשיעית, יש צילום מסך, הכל מתועד.
בדקת בתעודת זהות?
פה יש סיפור מעניין.
אוקיי.
כשחשפתי בפעם הראשונה שחיתות מאוד מאוד גדולה, שקשורה במפלגת הבית היהודי והליכוד, חשפתי את זה בוועדת הכספים, תוך כמה שעות גיליתי סיפור שמתחילים להפיץ עליי ברשתות, שעלה בכל מיני עמודי ימין, על זה שיש לי כביכול בן זוג ערבי, אחר כך הם הפכו אותו גם לטרוריסט מהחמאס ועוד דברים מהסוג הזה.
מדהים.
וכמובן שהתעלמתי מזה וחשבתי שלא צריך להתייחס לדברים כאלה, אבל זה מדהים לראות כמה שדברים ואמירות שקרים והכפשות מהסוג הזה מתפשטים מאוד מאוד מהר. כן. עד כדי כך שלא פעם ולא פעמיים כשאני הולכת ברחוב ומגיעה לכל מיני אירועים שמעתי צעקות וטענות כאלה מהציבור.
שזה, כן. ואת מכחישה את זה כמובן לחלוטין, וזה שיש לו צבע כתום למה שעוטף את התעודת זהות, זה לא נכון.
אני חושבת שמה שאני רואה בכל פעם, וגיליתי את זה אחר כך ככל שהמשכתי להתקדם ולחשוף עוד שחיתות ולהילחם על הדברים שאני מאמינה בהם, שכל פעם שבימין הקיצוני מפחדים מהדברים שאני עושה, הם מנסים להשתמש בשמועה אחרת ולהמציא סיפור אחר לגביי, כן. כדי להפוך את מה שאני אומרת ללא לגיטימי. זאת פשוט הפכה להיות השיטה היחידה שמשתמשים בה כל הזמן, אז אני כבר ממש רגילה.
אוקיי, אבל הנה זה מופיע מספר 9 בחיפוש. בוא נעבור לתוצאה השנייה.
סתיו
סתיו שפיר, עיריית תל אביב. ופה אנשים בטח מתכוונים ל-U-turn כזה שעשית, נכון שבהתחלה רצית לרוץ לראשות העירייה ואחר כך ירדת מהרעיון.
הרעיון, חשבתי על הרעיון, אבל אני מרגישה שאנחנו בתקופה שהיא ממש תקופת חירום בזירה הלאומית, כמו שכל מי שרואה מה קורה מבין כרגע.
כן, ואז
תקופה שבה יש מאבק אמיתי וקשה על הדמוקרטיה שלנו ועל הביטחון שלנו בראש ובראשונה, ואני חייבת להישאר בזירה הזאת ולהילחם.
את יודעת שאני זוכר שהיא פרסמה את הפוסט הזה אחרי שהיא כאילו הודיעה על זה שלא תרוץ, זה טקסט ממש ביבי במהות שלו. זאת אומרת, אני נשארת בכנסת כי המצב חירומי ואני רוצה להמשיך לפעול בזירה הזאת.
אני ככה מרגישה כבר הרבה מאוד זמן. אני בכנסת השנייה שאני נמצאת בה, כמעט 6 שנים שאני בכנסת, והמצב תחת השלטון של נתניהו שהפך להיות יותר ויותר מושחת, יותר ויותר מסואב, יותר ויותר מנותק מהציבור. נתניהו פשוט לא מתקשר עם הציבור. ביישובים, בצמודי הגדר בעוטף עזה, הוא בכלל לא טרח לבקר בשנה האחרונה. הוא לא מעז לעמוד מול תושבים, ובזמן שהדברים האלה קורים, מפוררים לנו פה את החברה הישראלית. משתמשים בהסתה ובשנאה כל הזמן כדי להפחיד אותנו ולפזר אותנו, והדברים האלה משפיעים. ואני מרגישה שאנחנו חייבים להתייצב, כל מי שהמדינה הזאת חשובה לו, חייבים להתייצב ולהילחם בהם.
ובאמת מבחינתך לנסות להתמודד על ראשות העיר תל אביב בשלב הזה היה משהו שהוא כאילו לא מספיק אחראי לאור הנסיבות?
תראה, אני רואה בערים בכלל מנוע שינוי מאוד מאוד חשוב למדינה, והייתי רוצה לראות בעיקר כמובן את הערים המרכזיות והחזקות, אבל כמובן שאת כולם משתמשים בכוחן כדי להשפיע ולהזיז את החברה הישראלית קדימה. אני רואה בזה שליחותי מאוד מאוד חשובה. כרגע הדבר שהוא נכון,
ואני שואל בכנות, האם כי ראית שפשוט אין סיכוי לעשות את זה, אז החלטת לרדת מהרעיון?
הסקרים שהובאו לידי דווקא היו סקרים
אחרים. טוב, בוא נמשיך
לתוצאה. אבל אני לא התעסקתי בשאלה הזאת. התעסקתי במה, איפה אני צריכה להיות, ומה המקום שבו אני יכולה להשפיע בשלב הזה שפרה למצאת בו. ואני מרגישה שאני כרגע צריכה להישאר בזירה הלאומית ולעשות כל מה שאני יכולה.
התוצאה השלישית, סתיו שפיר, פייסבוק.
אכן, כלי עם כל, עם כל הטענות נגד הרשתות החברתיות שאנחנו שומעים הרבה על השפעות פוליטיות שמנסות לחלחל לתוכן והשפעות משולמות וכו' וכו', הפייסבוק והרשתות החברתיות הם הכלי הכי משמעותי שעומד לי לצידי כדי להצליח לתקשר עם הציבור ישירות.
כמה, אני תמיד תוהה מה מידת הספונטניות של הדבר הזה, כי אני רואה שאת גם פעילה בטוויטר ואת בפייסבוק הרבה כותבת, נמצאת בתוך ועדה, יוצאת, חוזרת מפגישה, מה, כמה חושבים, כמה מנסחים, כמה יש יועצי תקשורת או דיגיטל מסביבך, או שאת עושה את זה בספונטניות מיידית?
אני הבנתי לפני כמה שנים, ככל שראיתי את ה... איך מתנהלת העבודה בתוך ועדות הכנסת, שהדרך הכי טובה להוציא אותם החוצה ולשתף ציבור זה רשתות החברתיות. המון פעמים, או ברוב המקרים ממש, התקשורת פשוט לא מדווחת על מה שקורה, לא בוועדת הכספים, לא בוועדת השקיפות שאני עומדת בראשה. פשוט לא מדווחים על הדברים שקורים בכספי ציבור, על הגנבות והשחיתות, וגם על הדברים היותר אפורים נקרא להם,
כן.
שהם חלק מהעבודה. והדרך היחידה, בעיקר כחברת אופוזיציה, להצליח לגייס ציבור ולשנות את מה שקורה, היא מהרשתות החברתיות. פשוט אני... להכניס את הציבור פנימה ולשתף אותו במה שקורה
ישירות. אבל אני חושב שהרשתות החברתיות זה גם מקום שאנשים נורא מרשים מעצמם להיות רעים ותוקפניים. אז יוצא לך כאילו שאת קוראת תגובות ונעלבת ואומרת, איזה דבר חשוב ענייני אמרתי, אבל התגובות שקיבלתי הן או לא ענייניות או דוחות מסוג אחר.
אני אשמח לסיפור דווקא מאוד חיובי שקרה בהקשר הזה. לפני איזושהי תקופה הגיע לוועדת כספים פתאום באופן מאוד מפתיע חוק שאף אחד מחברי הכנסת לא ראו, שהמטרה שלו הייתה להחזיר את המאבק שלנו עשרות שנים אחורה, ופשוט למנוע כל פיקוח של הוועדה על תקציב המדינה. זה חוק שאם הוא היה עובר, זה היה מאפשר שחיתות בכל תקציב המדינה, בעשרות מיליארדי שקלים. ונאלצתי לשבת שם מהלך היום ולעשות פיליבאסטר של כמעט שהגיע ל-13 שעות בסופו של דבר, שבשלב מסוים לקראת חצות, חברי הקואליציה פשוט ניסו לחבות את הפרוטוקול ואת הוידאו של הדיון, ככה שהציבור לא יראה מה קורה שם.
Okay.
בזמן שהם צובחים, צועקים ומקללים אותי בלי הפסקה כדי לנסות לגרום לי להפסיק. כי בפיליבאסטרים אני מפסיקה, החוק עובר. ומה שעשיתי באותו רגע היה פשוט לפתוח את הפייסבוק ולשדר את כל הדיון הזה בלייב
הוועדה.
לציבור. והדבר המדהים הוא, באמת לא ציפיתי שבאמצע הלילה הציבור יתעניין במה שקורה בוועדת הכספים ויבין על מה הדיון.
כמה צפיות
היו? כי לא הספקתי להסביר. הגיעו לשם אלפי אנשים, אבל הם לא נשארו פסיביים. הם התחילו לסמס ולכתוב ולהתקשר לחברי הקואליציה, לשאול אותם למה אתם מתנהגים ככה, למה אתם מדברים בצורה כזאת, למה אתם מקללים, למה אפשר לקיים דיון אמיתי בוועדת כספים.
האמת שזה באמת אחד הדברים היפים שיש ברשתות החברתיות, הבלתי אמצעיות המוחלט הזאת. עכשיו, סתיו, התוצאות...
העניין הוא גם שהם ניצחו, הצלחנו. בזכות ההשתתפות של הציבור, הצלחנו להפיל את החוק הזה.
יפה.
וזה קורה רק כי הציבור התגייס, והיה שם עם הדבר הזה, אנחנו יכולים להנצח במאבקים גדולים.
אחרי זה מגיע שוב חבר בתוצאות, ואחר כך שהוא טוויטר, שזה שני דברים שכבר התייחסנו אליהם.
אני מקלק
תוכשות
בגוגל שלכם.
תבדקי לבד, תבדקי לבד. לא דיברנו על זה שבתוצאה מספר 7 מגיע בגד ים, או סתיו שפיר בבגד ים.
ניצלת מסתיו שפיר בבגד ים.
טוב, חברת הכנסת סתיו שפיר, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה.
תודה, בוקר מצוין.
ביי.
ביי.
ועכשיו, בוקר של מבצעים, בחסות שרונה מרקט תל אביב. חגיגת מבצעים והנחות מטורפות, וגם 3 שעות חנייה חינם. רק עד סוף דצמבר.
סמסו לנו, מה הכריחו אתכם לאכול כילדים ולמה? דברים משונים, משפחתיים, עדתיים, מסורתיים, whatever, או סתם קונספט של ההורים שלכם. דברים שהכריחו אתכם לאכול כילדים ולמה? תקבלו 300 שקלים לסרונה מרקט, לקנות ולטעום מכל העולמות, סטוק מרקט בסרונה מרקט, תל אביב, חגיגת מבצעים והנחות מטורפות, וחנייה חינם לשלוש שעות. המספר שלנו 072-252-9999, 072-252-9999.
ברמן, אביעד כיסוס.
בוקר טוב, יום שני 19 בנובמבר, 6 דקות אחרי 9, מה קורה?
בסדר, מה קורה?
טוב, 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 טוב.
יואו, אני יודע שאני מדבר ארוכות על מחלתי, כאילו באמת מדובר היה במשהו מאוד דרמטי, ולא בווירוס שמכה כרגע ב-85% מאזרחי המדינה. נכון, יש גנים שלמים של ילדים מקיים ומשלשלים.
בהחלט. אני חושב שגם החזירו את החסות הזאת של שוליד על התחזית מזג האוויר בחדשות. לא במקרה.
כן, זה העונה.
הציבור דורש...
מאוד שזה מוזר להיות עם כאילו... האצבע על הדופק בעניין, אבל יש שוב שלשולים, אנחנו שלשולים, שווה לעלות, לא שווה לעלות. זה לא כמו סוף שנה שזה יותר ביטוח, או בחגים אתה מפרסם יותר בשמים, איך אתה כאילו עולה על הווירוס?
יכול להיות שיש להם דאטאבייס כזה של בתי חולים או מרפאות, והם רואים שברגע שאנשים יותר מגיעים עם השלשולים.
זאת אומרת, אם יש מספר מסוים שלשולים ומעלה, אז יש התראה.
כן, זה קופץ, ואז בדיוק רכש המדיה יוצא לפעולה.
כן, יוצא לדרך. אבל תוך כדי שהייתי חולה, לא יכולתי לצפות בתוכניות בישול. כיוון שזה עשה לי בחילה.
באמת?
כן. ההתעסקות באוכל, הדיבור על האוכל. זאת אומרת, התחלתי לראות את התוכנית ואמרו, היום אנחנו נכין, והתחילו לתאר מנה, ואמרתי, אוי, 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 אני יכול לשמוע את זה, אני יכול לשמוע את זה. כאילו, בשיא של השיא של הסבל. אז אתמול הראשונה צפיתי בתוכנית בישון בלי להיגאל, זה שבוע.
וואלה.
ובאמת שיש תוכנית בישון כל ערב, אז... זה הרבה, ואני אוהב תוכניות בישול, הרי אתה יודע שאני אוהב ריאליטי.
זה מדהים הקשר הזה, מוח, מוח גור.
אני אומר לך, זה הגיע אותי ברמה שממש, הסעתי את המבט מהטלוויזיה, כמו אם תהיה נגיד סצנה ממש ממש אלימה, ואתה לא יכול לצפות בה, אז ככה.
לפעמים קורה לי משהו כאילו הפוך, אבל זה לא אני צורך את זה, אלא אני מנסה לייצר את זה, אני אסביר לך, הרבה פעמים נגיד אחרי ריצות, או שחייה או משהו, אני אוכל משהו, אבל אני מרגיש שהגוף לי דורש עוד משהו.
אוקיי.
Okay. איזה סוג של פינוק כלשהו, או אוכל. עכשיו, אני לא יודע מספיק, אני לא מחובר מספיק כאילו להגיד. אז מה אני עושה? אני אשכרה יושב, ועוצם עיניים, ומדמיין אוכל. ואז אני מדמיין, נגיד, כיף-כיף. ואני מרגיש אם זה עושה לי נעים. ואם...
יש לי דמיון מודרך.
כן. ואז אני מבין שנגיד זה לא בא לי טוב, ואז אני מדמיין טוסט. יותר כתה מלוח, אוקיי?
אני חושב שאנשים עושים את זה באופן כללי, אבל לא בלשבת לעצום עיניים.
אני ממש, אולי הגזמתי עם עצימת העיניים, אבל אני כן...
היפנוזת מזון.
לגמרי, לגמרי. ואז אני מדמיין סלט. ואז אני מדמיין במבה.
ושם בדרך זה נעצר.
תראה, במבה זה חטיף מושלם.
זה גם לכל סיטואציה. זה לא שכאילו אומרים לך אולי במבה ותגיד לא, לא בא לי בה.
נכון, אבל לפעמים הגוף רוצה, אני ממש רואה איך הוא מגיב רגשית, פיזיולוגית, אל הדמיון הזה של הבמבה.
אבל תחשוב, תגובה אברסיבית למזון, אפילו מטלוויזיה, אבל לא מלראות אותו, עוד הרבה לפני לראות אותו, מהדיבור עליו. היום תכינו ארוחה של 3 מנות, ואני...
אוקיי. וכעת נשמע מה סימסתם לנו על כך שעורכים הכריחו אתכם לאכול.
לאכול כי ילדים. יש לה הכריחו אותך לאכול. אצלנו בבית לא הייתה שום תרבות של להכריח לאכול. לא היה שום דבר שהכריחו אותנו לאכול, או לא לקום עד שאתה גומר מהצלחת. זה דברים שנורא לא היו אצלנו.
אני אני לא זוכר. אני חושב שהייתי שונא הרבה דברים שבתור ילד, סלט באמת, או אוף, או כל מיני דברים כאלה, אבל אני לא זוכר אם צריך לגמור את זה, או לגמור חלק מזה, או...
דברים כאלה בחיים שלי.
שבתור ילד, בתור הורה, אז את הילדים הקטנים, נגיד, אתה רוצה, לא יודע מה, את הכינוח, אז תגמור.
בדיוק, אתה צריך משהו מזין.
כן, אבל בטח נשמע פה סיפורי זוועות על כל מיני מאכלים שהביאו מאלוהים יודע איפה, שצריך לגמור אותם.
מרק כרוב וכרוב מטוגן במחבת, כי אמא שלי החליטה שאני אלרגית לכל דבר אחר.
החליטה שאת אלרגית?
זה נשמע שסמונת מינכאוזן
בי פרוקסי.
הילדה אלרגית להכל.
הילדה אלרגית, המצאתי לה אלרגיה, ועכשיו אני מכינה לה כרוב גם בשיגעון.
כן.
בקיבוץ היו מכריחים אותנו לאכול כל בוקר קערת רסק תפוחים עם סרדינים.
אפשר להרבה רסק תפוחים עם סרדינים.
רסק תפוחים זה נהדר, סרדינים זה נהדר, אבל זה ממש...
בדיוק ראיתי את רותי ברודו כועסת על דג עם פירות. זה ממש זה.
מה?
אתמול צפיתי.
כן, כן, אני מבין, אבל מה זה דג עם פירות?
היה מישהו שכין מנה, הוא אמר, זה עושה ארוחה של דגים ויש המון פירות, יש אננס, יש זה וזה, והיא אמרה, ובצדק, מה זה דג עם פירות?
נכון, זה אפילו לא עוף עם פירות, או בקר עם פירות, שזה יותר...
כן, שהפירות מבושלים, הם הגישו דגים נעים ומלא תאנים ואננס ודברים שלא קשורים גם.
לא עבד.
אני לא יודע אם זה עבד או לא, אני לא הייתי שם כדי לטעום את זה. זה היה נראה שזה לא עובד.
לא, מתגובות השופטים.
אני לא זוכר. כן.
אביוז אחד, רוצים?
אביוזון. אביוזונצ'יק יחיד, בבקשה.
די, מאזין גם קצת, שלח את זה.
בילדות, עד גיל 6, אם מתחצפים להורים, מכריחים אותך לאכול פלפל חריף.
זה פלילי. זה פשוט פלילי.
פלילי. פלפל חריף, חריף באופן כללי הוא קביעה, הוא לא טעם. וזה...
זה פלילי.
פלילי מאוד.
זה מסוג הדברים האלה שכאשר מתפוצצת פרשה של התעללות סיסטמטית בילדים, אחד הדברים שמתארים זה איך דחפו להם פלפל חריף לפה, אם התנהגו לא יפה.
ולכן אנחנו סיימנו עם הקו הביוזרי למשחק הזה.
אני חושב שזה חשוב להברר את זה, שאותו מאזין ששלח ידע שההורים שלו פשעו נגדו בדבר הזה.
פשעו נגדו, ממש ככה, זה פשע אמיתי.
ואולי אפילו לא מאוחר להתלונן במשטרה, נגיד יש אחים קטנים אולי עוד בבית?
להוציא אותם מהבית.
את המים שהגפילטה פיש התבשלו בו, סבתא שלי תמיד הכינה אותו אצלנו, והיה קונצנזוס שזה נורא טעים וחייבים לאכול.
המים שהגפילטה פיש התבשל בו?
דע לך שיש סאב סאב עדות אשכנז שבהן נוהגים לבשל דברים במים ולחנות את המים בטעות מרק. מה שמעתי סיפור שכזה, הוא זיעזע אותי.
אבל מה זה מרק אם לא שאתה מבשל מים עם משהו ואז אתה שותה את הנוזל?
100%, אז הולך על זה שיהיה לך בתאבון.
לא, באמת, אני שואל.
ציר צריך להיות מאוד מאוד עשיר. גם שאתה מכין מרק אוף, שהוא באמת מרק אוף.
ומים עם אוף וירקות.
ועם המון המון שורשים, ועם המון ירקות, ויש איזה מין... טעם זהוב כזה וטעים, אבל זה לא מכשיר כל מים שבהם בישלת משהו, לא יודע מה...
זה לא מזכה אותם בטייטל מרק.
בוודאי.
אבל אני לא יודע איך עושים גפילטה פיש, מעולם לא עשיתי.
אז עושים ציר לגפילטה פיש, אבל אני לא חושב שזה המים שבהם זה... טוב, כן. אלא עושים ציר דגים, כן.
נגיד אתמול היה לי סיר ממולאים.
כן.
גמרתי את הממולאים, ואז שמחתי שנשאר לי הרוטב של הממולאים, ואז לקחתי חלה, ופשוט אכלתי חצי חלה עם הרוטב של הממולאים.
קצת הרי נשפך מהירק, ואז יש לך בתוך הרוטב גם את הסטאפינג, זה טעים.
וואלה, היה לי יותר טעים החלה עם הרוטב מאשר אפילו הממולאים.
זה שאלה, לא, זה לא אותו קייס.
אבטיח עם לחם, כי לא אוכלים שום דבר בלי לחם ליד.
השאלה אם הכריחו, אנחנו ביקשנו הכריחו, לא איזה מאכל משונה שהיה לכם במשפחה.
נכון.
חלב חם עם שום קטוש לטיפול בברונחית.
ומה קרה לברונחית? בואו נשמע.
קרה סבתא מתה.
חלב לברונחית זה קצת סותר.
זה בדיוק, זה מאוד מקייח.
מיץ רימונים שאימא שלי שחטה כל יום כי זה מחזק את המערכת החיסונית, ממש סניתי את זה, ובעיקר זוכרת שהידיים שלה השחירו מהשחיטה.
אגב, צודקת, זה דבר מאוד מאוד בריא, אני חושב שיש בה הרבה נוגדי חמצון ורימונים וכאלה. זה דבר... זה צודקת.
חתיכות חמאה ענקיות כי הילדה רזה מדי וחיוורת.
איך, והיו מכריחים אותה לאכול גושות של חמאה. ככה.
מה בעיה אפילו להמיס את זה קצת, הלחם על פופקורן, לא יודע מה.
איזה טוסט רגע קטן.
גיבץ'.
פריבה מעל. וליהנות רגע מהחיים.
אוכלה.
או חלה טובה, זה פרוסה עבה של חלה, עם הרבה הרבה חמאה.
חמאה מומסת, שזה נוזל מהלמטה של החלה כבר מרוב שזה
ספור. אני אפילו צריך להמיס את זה, אתה אומר, טוב, קשה לי למרוח, אז אני אשים חתכות של החמאה, כי קשה למרוח על החלה, היא מתנגדת.
אני יותר אוהב שזה...
אתה תמיס את החמאה?
לא, אני לא אמיס, אבל אני אוהב שזה רך. לא אוהב שזה...
נכין לך פרנץ' טוסט.
אם לא סיימת לאכול ואתה צריך עזרה, אז נותנים לך את הכינוח שהוא פרי, יחד עם המנה העיקרית, כדי שזה ירד לך טוב יותר.
מה?
סיימת לאכול ואתה צריך עזרה, נותנים לך את הכינוח עם המנה העיקרית, כדי שירד לך טוב יותר? אוקיי.
זאת אומרת, נשאר לך מנה סתם של הבשר, ויש בכינוח פודינג שוקולד, אז היית אוכל את הפודינג...
לא, פרי הכינוח. יש תפוח, אז נוחפים לך את התפוח עם...
עם העוף?
כן. שזה יעזור לו.
טוב. טוב, בוא ניתן את הפרס. אני אומר, אולי נעשה את המעשה היפה וניתן לזה שדחפו לו פלפל חריף.
אני לא יודע, כי זה לא מה שביקשנו.
הכריחו אותו לאכול פלפל חריף.
זה היה... זה אפילו היה ביוזונצ'יק, זה היה...
זה פלילי, פשע, נו, התעללות בילד. אם הוא התחצף והכריחו אותו לאכול, אותה, אז למה שלא... כי לא לתת להם את הפרס עכשיו, זה לתת להם פלפל חריף.
כן, אני מבין, אבל אנחנו יכולים לפצות אותו בפרס נאה אמנם, אבל על משהו שאין לו פיצוי.
אני אומר, זה טיפה.
טיפה?
טיפה.
אוקיי, אוקיי.
אתה רוצה למישהו אחר?
לא, בוא ניתן לו למי שעבר את זה. אני לא יודע כמה אחר שלו מסוגל בכלל להתמודד עם טעמים, אבל ש...
והוא בטח לא ישים פלפל חריף תוספת על הפיצה, אבל...
לא, אנחנו בסרון המרקט.
נכון, זה לא הפיצה.
זה סרון המרקט. סרון המרקט אפשר ליהנות גם מהמראות. לא רק מהטעמים. נכון, כמו שמרח, ואתה אוכל עם העיניים גם.
נכון.
אז אדוני, שכל הבלוטות הטעם שלו עם קביעה מתמשכת, היא יכול...
יאללה, אז 300 שקלים לסרון המרקט, לקנות ולטעום מכל העולמות. סטוק מרקט בסרון המרקט תל אביב, חגיגת מבצעים והנחות מטורפות, וגם חנייה חינם לשלוש שעות עד סוף דצמבר. אפי טריגר, פופטארץ, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה העניינים?
בסדר גמור, ממשיכים לדווח לכם על השתלטות נטפליקס על עולם הטלוויזיה. בסוף השבוע עלתה העונה החדשה של נרקוס מקסיקו.
כן.
ועלתה הסדרה החדשה עם מייקל דאגלס ואלן ארקין, שיטת קומינסקי.
ועלה
שיטת דל קומינסקי מתוד, שיטת קומינסקי.
אוקיי, זה טוב?
מגדירים את זה כמו גרייס ופרנקין, עוד לא הספקתי לצפות. אבל מייקל דאגלס בסדרה טלוויזיה, אני בהחלט מתכוון לצפות. זה מין דרמה קומית כזאת על שחקן מזדקן והסוכן המזדקן שלו, ועל הסרט של האחים כהן, אבל זה לא מספיק להם. הם, כידוע לכם, בשנה, שנתיים האחרונות נכנסו חזק בתחום הריאליטי, יש הרבה מאוד תוכניות בישול, יש גם תוכנית שהיא כמו נינג'ה ישראל, שנקראת אולטימייט ביסט מאסטר, שהמסלול שם נראה הרבה הרבה יותר מסובך מ...
כן, זה של סטלון, אני חושב.
נינג'ה, כן, בהפקת סילבסטר סטלון, נכון, זה כבר עונה שלישית שם.
זה לא רע.
כן, האמת היא שזה כן, שזה כיף לראות את זה כשמתיישבים מול זה. ולראשונה נטפליקס הודיעו בשבוע שעבר שהם נכנסים לתחום הריאליטי המוזיקלי, כלומר תחרות שירה. תחרות שתיקרא ריתם אנד פלואו, היא תהיה על טהרת ההיפ-הופ. והשופטים שם יהיו קארדי בי, צ'אנס דה ראפר וטי-איי, כלומר שמות גדולים מאוד.
שמות גדולים מאוד, וגם באמת ליהוק מדויק מכל הסוגים העיליים יותר והפחות. יפה, יפה.
כן, כן. וזה סימן שהם, זה מן הסתם סנונית ראשונה בכמויות של התוכן שהם מפיקים. אם זה יצליח, אנחנו לא נתפלאים, יהיו עוד ועוד ועוד תוכניות כאלה. במקביל, אגב, הם גם קונים עוד המון המון תוכן. למשל, אם דיברנו על ריאליטי הבישול, אז אני לא זוכר אם כבר דיברתי לכם על זה, אבל אחת התוכניות הכי מצליחות בבריטניה, The Great British Bake Off, הבייק אוף המקורי, נרכשה על ידי נטפליקס, ומעטה העונות החדשות שלה היו בלעדית בנטפליקס.
אבל יש משהו עם נטפליקס. שוב, זה שהיא הולכת ומתקרבת בצעדי הענק אל כיוון המונופול, זה דבר לא טוב. אבל הכל...
לא בכזאת קלות הם יהיו מונופול. לדעתי, אפל עומדים לשנות המשחק ממש ממש.
הם נורא מנסים כל הזמן.
אבל הם עוד לא באמת באמת התחילו. ותכף, כי הם אפל בסוף, הם יעשו גם את זה, הם פשוט ישפחו המון המון כסף, ואם זה לא יעבוד אז הם ישפחו עוד כסף, ואז עוד מלא מלא כסף, עד שבסוף זה יהיה מעולה.
אני לא מסכים איתך. אני חושב שאפל, ב-DNA שלהם, הם הרי לא משחררים שום דבר עד שהוא לא כמעט מושלם. בגלל זה תמיד הם שנתיים, שלוש אחורה, אחרי כל השוק, מבחינת חידושים טכנולוגיים ודברים כאלה. כי הם משייפים ומלטשים וזה, ובאמת בסוף שהם מוציאים, סבבה. Netflix, בדיוק בגישה אחרת. If it's good enough, it's good enough. זה בחוץ. ולכן אתה מקבל קילו עם טונות של תוכן שהוא בדרך כלל בינוני.
אבל אז יבוא אפל במוצר המוגמר שזה יהיה, ונראה לי שזה יהיה מדהים.
אבל תחשוב שהם עובדים כל כך קשה, ואז מוציאים אייפד או אייפון. אתה כצופה טלוויזיה צריך תמיד את הגיוון הזה, וכמה אנחנו מדברים על סדרות, וכמה אפשרויות, וכמה זה... אני חושב שלאפל יהיה קשה לצאת מעורם בשביל להצליח ולכבוש את התוכן הטלוויזיוני.
וזה בעיקר גם עניין של מתמטיקה. הפור, מה שנקרא, כמו שאומרים במשחקים בשכונה, הפור שיש לנטפליקס הוא אדיר, כאן, מבחינת הכמויות. והם באמת מספקים לך הרבה, הרבה מאוד אפשרויות להכל.
כן, אבל תכף יהיה קשה שם, עם כל הסיפורי דיסני וכאלה, וכל התוכן הישן שלהם, ילך לאיבוד,
אני ראיתי...
ואנשים ירצו גם אולי יותר משירות אחד. יש כל מיני חבילות כאלה של שירותים, של כמה שירותים דיגיטליים. רגע, רגע.
זה סתם מזכיר לי שלפני כמה ימים ראיתי בנטפליקס יש סדרה דוקומנטרית על תולדות ההיפ-הופ.
אוקיי.
איך הוא צמח מהשורשים בשכונות בתחילה שנות ה-70 ועד להיפ-הופ של היום וזה, וצפיתי. עכשיו, אם יש ז'אנר שאני אוהב זה דוקו על מוזיקה. וצפיתי ואמרתי, וואלה, ואני מת על היפ-הופ הרי. ואני צופה ואני אומר, אבל זה לא מספיק טוב. ואז הבנתי, כי זה של נטפליקס. הם עשו את זה.
כן, והתכנים המקוריים שלהם, חלקם הגדול,
רובם המוחלט,
רובם המוחלט, מה קרה? יש להם סדרות מדהימות.
זה אחוז, זה פרומיל מהתוכן שיש.
זה כן, וזה כמויות. אי אפשר לייצר תוכן מושלם בכמויות.
אבל השפע הזה הוא מסחרר.
כן, כן. ואגב, אפרופו שפע מסחרר, אני חייב להזכיר שענתה בוקר ב-YES, סדרת מתח של שואו טיים, שנקראת הבריחה מדנמורה, מבוסס על סיפור אמיתי, על שני האסירים בניו יורק שבסך הכל לפני 3 או 4 שנים ברחו מבית כלא שמור בסיוע סוהרת שהתאהבה באחד מהם, ויש שם שחקנים נהדרים, בניסיו דל טורו ופטרישה ארקט, ובן סטילר מביים את המיני סדרה הזו, נדמה לי שזה 8 פרקים, זה של שואו טיים.
זה טוב?
זה על, הפרק הראשון מצוין, כן, ממש מצוין.
איך קוראים לזה?
ראיתי רק אותו. הבריחה מדנמורה, The Escape at דנמורה.
וזה ב-YES, אתה אומר?
ב-YES, כבר ב-VOD אפשר לראות את זה היום, יש עוד 4 ערב בערוצים הליניאריים.
בסדר.
טוב, אפי, תודה רבה.
שווה.
תודה,
אפי. יאללה, ביי.
ביי.
יאללה, סיימנו לבוקר הזה, נתראה מחר.
ביי.